טוב, המשך חודש אדר שמח, מרבין בשמחה, חלק מעניין של שמחה זה לנסות להיות בעמדה של ראיית היש, של ראיית הטוב בכל מצב, בכל עמדה. יש אנשים שהם מוצאים את מקומם בעולם דרך ראיית החסרונות של הזולת ודרך ביקורת. אותנו זה יכול להצבן, אבל מאידך, כשאנחנו מבינים מה המניע ומה המנוע שלהם, פעמים שמדובר, בדרך כלל זה יכול לקרות הרבה אצל אנשים מבוגרים, שהם לא מכירים דרך אחרת להתבטא ולחוש את הקיום שלהם, אלא דרך הביקורת. דרך בעצם למצוא בזולת חיסרון ולדבר על זה. זאת אומרת, בכל אספה בקהילה הם יציגו את הצד שהם מתנגד, לא חשוב למה, להתנגד, ושהם יבואו להתארח בנופש, הם מיד ישימו לב למה לא קשורה. רק שפה אני רוצה לחדד את העניין שיש פה צורך נפשי עמוק, זה לא רוע. אדם מבקש את הקיום שלו, את תחושת הקיום, את תחושת הערך, והוא מוצא את תחושת הערך דרך אותה ביקורת, דרך אותה קפדנות. וזה גם כמה שאדם לא בקשר עם הקיום הפנימי שלו, אז ככה הוא גם ממש, כשמשהו, כל דבר מועט שמשתבש בחוץ, הוא עושה מזה עניין גדול ועצום. יש סיפור אצל רבי נחמן שהיה איזה אבא אחד ששלח את הבן שלו ללמוד אמנות לבית ספר גבוה לאמנות במשך תקופה ארוכה. וכשהוא חזר, שאל אותו מה עשית, מה אתה יכול לעשות, מה אתה יכול ליצור. הוא רצה להתפאר בפני כל אנשי העיר כשהבן שלו כל כך מוכשר. אמר, אני למדתי לעשות מנורה מאוד מיוחדת. אז עשה את אותה מנורה, השקיע בה הרבה זמן, ואחרי זה אבא הציג את זה לפני כל ידידיו ומכריו. וכולם גינו את המנורה הזאת, כולם ביקרו אותה. ואבא נורא התאכזב, כי הוא מאוד רצה להתפאר בבנו המוכשר. אז הוא בא עצוב לבן שלו ואומר, קיוויתי שאתה עם האמנות שלך תביא לנו הרבה הערכה. אז אמר לו הבן שלו, אם אתה תלך ותבדוק אצל כל אלו שמצאו חיסרון במנורה, תשאל אותם במה לא בסדר, מה חסר. ואתה תראה שכל אחד מצביע על חיסרון אחר. ואבא באמת בדק את זה עם כולם, שהגדירו בדיוק מה לא בסדר, וזה היה ממש מדהים שכל אחד מצא חיסרון ייחודי, לא היה חיסרון שחזר על עצמו. אז הבן אמר לאבא, אתה יודע מה המיוחד במנורה הזו? בניתי אותה, יצרתי אותה מהחסרונות של כולם, זה מנורת החסרונות. לקחתי מכל אחד ואחד את החיסרון, אם שניים היו מסכימים על אותו חיסרון, זה כבר היה פחות חזק, אבל כל אחד ואחד מצא את חסרונו מהמנורה. ואני ליקטתי כביכול את החסרונות ויצרתי מנורה. זאת אומרת, החפץ הפיסולי, החפץ האומנותי שהוא יוצר, זה מנורה, זה גם משהו סמלי, שהוא מנורה עניינה להעיר. ובמנורה יש גם כמה קנים בדרך כלל, שבעצם מכל אחד מאותם חסרונות יצרתי משהו שיכול להעיר את האפלה. אז הסיפור הזה בברסלב נקרא מנורת החסרונות. ויש לזה גם גרסה מודרנית יותר, על אותו אחור צעיר שסיים את הלימודים שלו, לימודי ציור מתקדמים, והניח את היצירה המיוחדת שלו בקניון של העיר הגדולה, שם ליד זה את אוטוש וביקש שכל אחד יסמן אם יש משהו לא בסדר ביצירה. וכולם תרחו לסמן, והוא, כשהוא הגיע חשכו עיניו, הכל היה מלא בסימונים מאוד מאוד כאב לו על העניין הזה, שכל כך הרבה ביקורת וכל כך הרבה חיסרון מצאו ביצירה שלו. אז הוא בא בלב כואב למורה שלו והראה לו את זה. אז המורה שלו אמר לו, אני רוצה ללמד אותך משהו. הוא אומר לו, אתה יכול ליצור את אותו ציור שוב? הוא אמר לו, כן, ניקח כמה שבועות, זה יגיע. אומר, עכשיו עושים את זה בקניון אחר. עושים ליד השלט עם קופסת צבעים. תגיד, כל מי שמוצא חיסרון או משהו שראוי להיות יותר טוב בציור, שיקח מקופסת הצבעים ויתקן את זה. הוא חזר אחרי אותו זמן, אף אחד לא נגע בצבעים ואף אחד לא סימן חיסרון. אז אמר לו, תלמד מזה את הנקודה הזו, שאתה אומר לבן אדם לתת ביקורת, הוא באמת, יש לו, הוא כל הזמן נראה את החיסרון, מהחיסרון הפנימי שלו. החיסרון הפנימי שלנו הוא בעצם מקרין על ראיית המציאות. וכשבן אדם פוגש את היש הפנימי שבתוכו, הוא יכול לפגוש את היש שבחוץ. כשבן אדם בתוכו לא פוגש את אותו קיום, אז הוא כל הזמן בחוץ ישתמש במילים ביקורתיות, ובאמת יצביע כמה העניין הזה חסר. השאלה היא איפה אנחנו בעניין הזה. יש פה בעצם הזמנה לבנות גם כן את מנורת החסרונות. הזמנה לעשות את שלנו, גם אם זה יהיה במחיר של שגיאה. לעשות את שלנו, גם אם זה כביכול לא יעלה יפה. וזה עבודה. זה עבודה. עכשיו השאלה שלי, האם יש פה מי מהיושבים פה שבאמת מכיר דמות כזו בחייו, שאותה דמות מוצאת את המקום שלה רק דרך ביקורת, שאין לה דרך... אבל עכשיו שאנחנו מגדירים את זה, במקום לכעוס על אותן דמויות, זה מעורר חמלה, כי לפי מה שאני מנסה להגדיר, זאת אומרת שאין להם את המיומנות הזו של שיתוף, של הבעת רגש, של למצוא מקום דרך... הטוב, דרך היותי, זה בשבילהם, אפילו מילה יותר חמורה, זה הישרדות, התחושת, הקיום, זה דרך הביקורת, זה דרך להצביע על משהו שחסר. ומאידך, תחשבו איזה ברכה, שזה בדיוק הפוך, במצבים לא רצויים, שתמיד יהיה מי שיבוא ויראה את הצד הטוב שבזה. כדאי לדעת שרוב בני אדם מודעים לחסרונות שלהם, הם לא צריכים, יש עניין שלפעמים מישהו יאיר לנו את הדרך, אבל רוב הפעמים אנחנו מודעים היטב לכל אותם דברים שראוי לנו לתקן. ובזוגיות, כשאנחנו, זה הולך ככה, בזוגיות אנחנו מחפשים מי שימלא, ייתן לי תחושת ערך לקיום הפנימי שלי. הגדרנו פעם באחד השיעורים שהסיבה שבני אדם מחליטים להתחתן זה כשהם הגיעו למסקנה שהעומד מולם הוא נחל איתן. הם מחליטים להיפרד או להתגרש כשהגיעו למסקנה שהעומד מולם הוא נחל אכזב. מה זה אומר נחל איתן? שבן אדם חווה את תחילת הקשר, איזה קשב, איזה נתינה, איזה אכלה יש שם בקשר. הוא עושה קל וחומר. אם בזמן המועד שאנחנו מכירים היא כל כך נחמדה, או שהוא כל כך נחמד על אחת כמה וכמה, זה יהיה כשנהיה נשוי. אבל אז מתגלה שעומד מולנו נחל אכזב. על מה הדבר המעניין? שזה אמור להיות ככה, כמעט בכל המקרים. זה אמור להיות ככה. אנחנו נכנסים, מזהים, פוגשים דמות שאיתה נראה לנו שנוכל לעשות את העבודה, שיש בה את הפוטנציאל לקשר. אבל אחרי זה אנחנו צריכים להנביע את המעיין בתוכנו. הזולת לעולם יהיה נחל אכזב. לעולם הוא לא יוכל לספק לי את מה שאני צריך לגלות בתוכי. כשאני מגלה בתוכי את נקודת הקיום הפנימית, אז הזולת יכול להעשיר את זה, הוא יכול להעצים את זה, אבל הוא לא יכול לייסד את זה, הוא לא יכול לתת את זה. במילים אחרות, את מה שלא קיבלנו בילדות, אנחנו לא יכולים לקבל ממישהו מבחוץ. אבל כן יש בשורה שאני יכול לתת את זה לעצמי. יכול לפגוש את אותו מקום בתוכי, את אותה נקודת ערך, את אותו ניצוץ שבתוכי, ולהיות איתו בקשר עם הניצוץ הזה. ואז משהו בקשר שלי עם המציאות החיצונית הוא פחות תלותי. אני נתרם על ידי החוץ, אני מואשר על ידי החוץ, אבל לא תלוי בזה לגמרי. אז הנה, יש לנו שני סיפורים שתוכלו לספר אותם אחד לשני, את מנורת החסרונות של רבי נחמן, ואת אותו משל על הצייר המודרני. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ליקוטי מוהר"ן, שבה רבי נחמן מדבר על, נראה כמו טיפול רפואי חירוגי של מוגלה וכדומה. אני אקרא את הקטע, ואחרי זה אני אנסה לתרגם את זה לשפת הנפש. הוא אומר כך, אני קורא מתוך ליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה ד', כי רפואות המכה היא על ידי כמה בחינות. שבתחילה צריכים שיפתח פי המכה. אחר כך צריך כוח המושך שימשוך ויוציא עליך והדמים המקולקלים מתוך המכה. נשמע כמו אולי איזה מוגלה או זיהום. אחר כך צריכים להדיח כל הדמים, שלא יהיה בהם שום קלקול ואחירות, כדי שיוכלו הדמים ללך ולסבב כל סדר סיבובם כסדר, בלי שום עיכוב. כי כשהדמים הולכים ומסבבים בגוף כדרכם, כשבאים למקום שיש בו קלקול, דהיינו במקום המכה, נתעכבים שם. זאת אומרת, המכה, או מה שהוא קורא לזה, הקלקול, הם בעצם מפריעים לזרימה הטבעית של החיים, לזרימה הטבעית של הדם. ושם נתעכב ונמשך כל אחירות וקלקול שיש בדמים. כי כן הדרך, שבמקום המקולקל, שם נתעכב כל מיני אחירות וקלקול שיש בדמים, ואזי נתעכבים שם הדמים, ואין יכולים לסבב סיבובם כסדר הילוכם מרוצתם. כי יש לאדמים סדר ההילוך שהולכים ומסבבים בגוף כך וכך פעמים בשעה וכיוצא. וכשיש בהם אחירות, נתעכבים במקום המקולקל כנל. אינם יכולים לסבב כסדר. על כן צריכים להדיחם ולחפשם, אחר כך צריכים לסגור פי המכה. אז אומר פה רבי נחמן, בהיבט הרפואי, אני מניח שהוא הכיר את הרפואה, הרפואה שהייתה מקובלת באותם ימים. אבל לצורך המשל זה די דומה גם לימינו. הוא אומר, אם יש איזשהו מוגלה בגוף או איזשהו. הוא אומר, לפתוח את פי המכה, לעשות פתח, לנקז את אותה, הוא קורא לזה פה בביטוי שלו, זה דמים מקולקלים. עליך והדמים המקולקלים, אחרי זה להדיח, לנקות את כל השאריות, ואחרי זה קורא לזה לסגור פי המכה. עכשיו אני מבקש לקחת את זה למקום שבן אדם חווה איזשהו כאב רגשי חזק. אני יודע אם מתאים להשתמש בביטוי טראומה, אבל איזשהו עניין רגשי לא פתור. אז מאוד מתאים פה הביטוי שיפתח פי המכה. טראומה נקרא למכה, ולתת לה פה. לפעמים בן אדם עבר חוויות רגשיות ואין להם פה, הם מודחקים בתוך הנפש, או מודחקות, החוויות מודחקות בתוך הנפש, והן בעצם מעכבות את הזרימה של הדמים, את כל ה... את הזרימה של עצם החיים. ובן אדם לא מבין למה העסק לא זורם כראוי. מילה זרימה מאוד מתאימה פה. ובעצם המכה שם שיש בפנים, אומרת, היינו במקום המכה, כשהדמים הולכים ומסבבים בגוף, נקרא לזה זרימת החיים, כשהדמים הולכים ומסבבים בגוף כדרכם, כשבאים למקום שיש בו קלקול, דיינו במקום המכה, מקום, בעצם מה זה הביטוי טראומה? זאת אומרת איזשהו חוויה רגשית שלנו דרך להכיל אותה, שהייתה יותר חזקה מכל הכלים הנפשיים שעמדו לרשותנו. אז זה אומר, כשבאים למקום שיש בו קלקול, דיינו במקום המכה, נתעכבים שם. זאת אומרת, הזרימה נעצרת. אנחנו רואים את זה, שאנשים עקבות חוויות מהעבר, שלא עובדו כראוי, זרימת החיים נעצרת. הם מתפקדים, אבל הרבה פחות, יש פעמים שזה הפרעה לגמרי, שהתפקוד היומיומי נפגע בפוסט טראומה. ויש פעמים שזה משפיע, שכן אני לא רוצה דווקא להשתמש במושג טראומה, אלא איזשהו כאב רגשי לא פתור מן העבר. אז הוא אומר, והיינו, כשבאים למקום שיש בו קלקול, דהיינו במקום המכה, נתעכבים שם, ושם נתעכב ונמשך כל החירות וקלקול שיש באדמים. כי כן הדרך שבמקום המקולקל, זאת אומרת, ופה זה בנפש, המקום שלא קיבל את התיקון ואת המענה הראוי, שם נתעכב כל מיני החירות וקלקול שיש בדמים. ואזי נתעכבים שם, ואינם יכולים לסבב סיבובם כסדר הילוכם ומרוצתם. אז מה עושים? עכשיו אני חוזר לקרוא את הטקסט מההתחלה. כי רפואות המכה, כי רוצים לרפא את המכה מן העבר. הוא על ידי כמה בחינות. יש פה ארבעה סעיפים, ארבעה שלבים. אני אגיד אותם בעל פה, ואז שוב פעם מסתכל בטקסט. הראשון אמר שיפתח פי המכה. אני מבקש לשים דגש על הביטוי פה, כאילו המכה יש לה פה, אבל לא נתנו לה לדבר, לא נתנו לה לספר את עצמה. או שלא נתנו לה, או שלא הייתה הזדמנות, או שחשבנו שהאכלה יותר טובה היא לקבור את זה. אגב, יש זמנים שבאמת, אם אין מי שיכיל את הכאב הזה, לפעמים לא ברור שנכון לפתוח אותו. אחרי השואה, היה דור שלא דיבר על מה שהיה. ואני פה רוצה דווקא להצדיק את זה במובן הזה, ואנחנו שומעים הרבה סיפורים שאנשים אחרי כמה עשרות שנים, שבכלל כל השיח בארץ הפך להיות יותר רגשי, יותר מכיל, יותר כלים, התחילו לפתוח. אבל כשהרגישו שבאמת משהו מתאפשר, זה היה דור שלא היה בפני מי לפתוח. עוצמת הסבל, הכאב, העוול, אינני יודע עוד איזה מילים למצוא, היה לאין ארוך מכל מה שאפשר לבוא ולתת, גם עם הרבה חמלה לאותו אחד שסבל. ואנשים קברו את זה בתוכם, באופן אינטואיטיבי. אפשר להגיד שגם בלי קשר לשואה, גם לפני זה זה דור שלא ידע שיתוף מהו, זה דור שעסק בהישרדות. אנשים שהם בהישרדות, הם לא פנויים לפתח ולטפח את העולם הרגשי שבהם. ומאידך, כשמרגישים שבן אדם מרגיש בטוח, הוא יכול לפתוח. עכשיו, מה שמיוחד הוא, השלב הרביעי בטקסט, הוא קורא לזה, אחר כך אני קורא לכם את המילים האחרונות שבפסקה צריכים לסגור פי המכה. זה גם אנשים שעברו תהליכים, שפתחו את פי המכה כראוי, ולא ידעו לסגור אותה. ולפעמים צריך באמת להיות, אנחנו רוצים להרגיש, של המטפל או מי שבא לסייע לנו, שזה לא רק לפתוח פי המכה, אלא גם בסוף זה יהיה לסגור את פי המכה. אבל מה שכדאי להזכיר פה, שמכה לא מטופלת, וכרגע אנחנו מדברים על נפש, היא מעכבת את כל הילוך הדמים. בשפה עכשווית, אפשר לקרוא לזה, סוג של תקיעות וחסימה בזרימה של אנרגיית החיים שלנו. יש פעמים שבן אדם מרגיש שהוא תקוע. חסום. ופה אפשר להגיד, זה מכה שלא קיבלה פה. המכה צריכה פה. שיפתח פי המכה. נמצוא את אותו מקום שאנחנו יכולים לדבר את מה שעברנו, על מה שעברנו, ושיהיה לזה את התנאים האופטימליים להתקבל, את ההכלה המלאה. והרבה פעמים באמת מה שצריך זה לבוא עם הלב, לגמרי עם הלב, עם הקשב. בעיקר בלי מה, בלי ביקורת, בלי שיפוט, ובאותה מידה גם בלי שבח, עידוד ועצה. אלו שלושת הבלי. בלי ביקורת, בלי שיפוט, זה לא צריך לשווק את זה. אבל גם בלי עצה. גם בלי עידוד. היה פסיכולוג אמריקאי שקראו לו קארל רוג'רס. בשנות ה-60. זו... הוא מה? בעצם זה לא הוא, זו היא. קארל רוג'ר זה הוא, אבל מה אני רוצה לספר לכם? יש איזה רופאה שקוראים לה דוקטור רחל נעמי רמן, שהיא הייתה בסדנה שהוא עשה. השיטה שלו הייתה לתת למטופל לדבר כמעט ללא התערבות. והיא שמעה על זה, והיא קצת זלזלה בזה, מה כבר יכול להיות באי התערבות. ואני אקרא לכם מה היא מספרת בספר שלה, זה יש לה ספר שנקרא סיפורים מרפים, שהיא מתארת את ההתנסות שהייתה באותה סדנה איתו, מה עשה הקשב שלו. עכשיו, למה היא באמת... רגע, אני רוצה רגע, אני מנסה גם להעסיק אתכם וגם למצוא את זה תוך כדי. אז אני אנסה רגע להתפנות לטקסט עצמו. אז אני רק אומר שבפשטות השיטה שלו הייתה להקשיב ללא תנאי. עכשיו תשאלו, אז מה המיומנות של המטפל? כמה שהקשב הוא נקי, כי הרי אני יכול לחשוב ועוברות לי מחשבות בראש. אני יכול לשתוק ולהקשיב ולהיות שיפוטי. מתוך הנחה שבן אדם פותח את הלב, הוא באמת, הסנסורים שלנו מרגישים, אם העומד מולנו, הוא מביא שתיקה טכנית, ושהוא באמת מביא הכלה לכל מה שעברנו. אמרתי על זה באיזה שיעור, אז מישהי אמרה לי שהייתה איזה פסיכולוג, היא אמרה לי שהוא ניסה להיות כמו רוג'רס וזה נורא תסכל אותה. תראו, בכל אנשים שעוסקים בטיפול מקשיבים ומעננים, אבל אצל רוג'רס זה היה פנאטי נקרא לזה. זה היה הטיפול. עכשיו, אפשר לאמץ את זה כטכניקה, אבל אם אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. והמאופשר או מי שנעזר בנו לא ידע לפעמים להגדיר למה הוא לא מרגיש טוב, או לפעמים הוא לא ידע להגדיר למה הוא כן מרגיש טוב, וזו חוויה כל כך חזקה. כי אנחנו מביאים באמת את החמלה שלנו האמיתית לאותו קשב. אז תראו מה היא מספרת בהתנסות שלה. כשהייתי עדיין חלק מצוות המורים בסנפורד, השתתפתי בקבוצה קטנה של רופאים ופסיכולוגים קונבנציונליים, שהוזמנו לכיתת אמן בת יום אחד של דוקטור קארל רוג'רס, פסיכותרפיסט אומניסט חלוץ. הייתי צעירה וגאה על מומחיותי, ועל שביקשו את דעתי ואת עצתי. הגישה של רוג'רס לתרפיה שנקראה התייחסות חיובית ללא תנאי, נראתה לי גרועה ביותר ומורידה את הסטנדרטים. אז כבר יש פה הגדרה התייחסות חיובית ללא תנאי. וזה גם המפתח בין הורים לילדים ובין בני זוג שבאים לדבר על החוויות. זה לא אומר שהורה לא מציב סטנדרטים חיוניים, זה לא אומר שבן זוג לא יכול להעיר אם יש הפרות נגדו. אבל יש נקודה שאם אנחנו לומדים ליצור את אותו מרחב שבו מתאפשר שיפתח פי המכה, כפי שקורא לזה פה רבי נחמן, או יפותח בניקוד פה זה, או שיפתח פי המכה. כי המכה, אם היא לא מזהה שהתנאים בשלים, היא תמשיך לשמור, וזה לא שבן אדם לא בעד שיתוף. זה בדיוק כמו שניתוח מצריך סטריליזציה בחדר ניתוח. כי בכל זה הפרט אולי הכי שולי בניתוח, זה לא המיומנות של המנתח. זה לא הכלים, זה לא הצוות, אבל דווקא שם האסטריליזציה שפותחים משהו, כל דבר יכול להיות קריטי. לכן יש את החיתוי של הכלים. אז אני אומר, גם על הנפש, הנפש רוצה להרגיש את האווירה הכי מתאימה לפתוח, זה התייחסות חיובית ללא תנאי. בפגישות של 12 הצעדים, שאנשים משתפים גם הדברים הכי נוראים שהם עשו, מה אומרים אחרי שבן אדם מסיים לשתף? אוהבים אותך. אבל אוהבים אותך, המשמעות של זה, זה לא שופטים אותך. חשוב להבין, זה לא אוהבים אותך במובן I love you. המשמעות של הביטוי אוהבים אותך לאחר שיתוף, זה לא משנה מה שסיפרת. זאת אומרת, זה משנה, אבל זה לא, אנחנו לא בגלל זה שופטים אותך ואתה פחות שווה. זה המרחב שבו אתה יכול להביא את הדברים הכי נסתרים שיושבים, והם אלו שגרמו לך להגיע לכל אותם מחוזות לא רצויים. כי כשיש מכה ואין לה פה למכה, כל הדמים מתעכבים. שוב, הדמים זה הביטוי הרפואי, אבל כביכול כל זרימת החיים, כל הריתמוס שלנו משתבש. אני לא אגיד נעצר, מעטים התפקוד שלהם נעצר לגמרי. אבל רובנו מתפקדים, עושים את מה שצריך. אבל זה לא הזרימה החופשית, הטבעית, שהייתה צריכה להיות, שהייתה יכולה להיות. וזרימה גם זה אותיות... איזה מילה נוסעת אפשר לשחק עם המילה הזו זרימה? זמרה. וזה יש קשר בין המילים, זה למרות שזה לא... אפשר אולי להוציא עוד מילים, אולי... רמיזה, אבל רמיזה זה אין לי מה להגיד על זה. על זמרה, אם יש זרימה, אז חלק מהזרימה של הריתמוס שלנו בחיים, זה המקצב שלנו שהוא... כפי שהוא היה ראוי להיות, אז עצם החיים שלנו זה שירת חיים. עצם החיים שלנו זה הלל, הללה את השם בחיי, כמו שאומר דוד המלך. זמרה לאלוהי בעודי. זאת אומרת, כשאנחנו בזרימת החיים הנכונה שלנו, עצם החיים הם שירה. וחלילה שזה נעצר, אז במקום שירה זה יכול להיות תלונה או חיסרון. ולכן התייחסות חיובית ללא תנאי בתוך קשר, בשלב של בדיקת הקשר אפשר להיות ביקורתיים. לא ביקורת לשם ביקורת, אלא להיות נאמן למה שאנחנו מחפשים. אפשר גם אחרי זה להגמיש את הביקורת. אבל מהרגע שבו קראתנו ברית שמה לנסות, להיות בהתייחסות חיובית ללא תנאי. אפילו בין חברים שהמטרה היא לסייע. המכה מוכנה לתת לעצמה פה רק שהיא מזהה שהולכת להיות שם התייחסות חיובית ללא תנאי. ייפתח פי המכה. אז אני ממשיך עם ה... אז אומר, היא אומרת, ממה שהצלחתי להבין, התייחסות חיובית ללא תנאי התבטאה בישיבה שקטה, ובקבלת כל דבר שהמטופל אומר ללא שיפוט או הפרעה. לא יכולתי לעלות בדעתי איך דבר כזה עשוי להועיל. זה נחמד שיש את השיתוף על המחשבות שהיו לה בדרך. בסופו של דבר הציע רוג'רס הדגמה של גישתו. אחד הרופאים בכיתה התנדב למלא את תפקיד המטופל, והם הציבו את כיסותיהם זה מול זה. כשרוג'רס פנה אליו ועמד להתחיל בהדגמה, הוא נעצר, והביט סביבו על הקהל הקטן של המומחים, ואני בתוכם. בשקט הקצר שהסתרר, נעתי בחוסר סבלנות בכיסאי. למה היא נעה בחוסר נוחות? למרות שזה סיפורי שאמורים לזרום איתם, ספר, אבל פה אנחנו שיש לנו להעביר זמן ביחד. מה אתם אומרים? למה היא נעה בחוסר נוחות? הייתה לה ביקורת. הייתה לה ביקורת, זה נבוכות כאילו מול הרדידות הזו של הטיפול שהוא הולך להציע. שלה. וואו. איך מדגימים את זה? איך נעים בחוסר נוחות בכיסא? זה נחמד לעשות את זה על פי בקשה. אז אני מבקש מי שמוכן לשתף פעולה לנוע לרגע קט בחוסר נוחות אם אפשר. אחר כך החל רוג'רס לדבר ואמר, לפני כל מפגש אני לוקח רגע כדי להיזכר באנושיות שלי, אמר לנו. אין שום התנסות שאדם זה עבר שאני לא מסוגל לחלוק איתו. אין שום פחד שאיני מסוגל להבין, ואין סבל שאני עשוי להישאר אדיש כלפיו. במילים אחרות הוא אומר, באמת יש לי מקום להכל, אבל להכל. הוא יכול להגיד שיש לו מקום להכל, בתנאי שמה? שבאמת יש לו מקום להכל. אפשר לעבוד על זה. כל אחד מאיתנו יכול לפתח את הנתינה הזאת. מכיוון שגם אני בן אדם, לא משנה מה עומק הפצע שלו, הוא לא צריך להתבייש בנוכחותי. גם אני פגיע. מכיוון שאני פגיע, אני מספיק, אני מספיק. יהיה סיפורו אשר יהיה. הוא לא צריך להישאר בודד איתו. זה מה שיאפשר לו להתחיל להירפא. זה משפט מפתח. זאת אומרת, שכל עוד לא נפתח פי המכה, לא מתחיל ריפוי. כל עוד המכה לא קיבלה פה, היא ממשיכה להפריע את מרוצת הדמים, שזה עצם החיים. המפגש שנערך אחר כך היה עמוק. רוג'רס ניהל אותו בלי לומר מילה אחת. והעביר למטופל שלו באמצעות איכות תשומת הלב שלו. קבלה מוחלטת שלו. בדיוק כפי שהוא. הרופא החל לדבר, ועד נראה הפך המפגש להרבה יותר מהדגמה של טכניקה. באווירה הבטוחה ובקבלה המוחלטת של רוג'רס, החל הרופא להסיר את המסכות שלו. תחילה בהיסוס, ואחר כך בקלות גדלה והולכת. עם כל מסכה שנפלה, קיבל רוג'רס בברכה את המסכה שמתחתיה ללא תנאי. עד שלבסוף נחשפו לפנינו פניו הערומים של הרופא במלוא יופיים. אני בספק אפילו אם הוא בעצמו ראה אותם לפני כן. באותה שעה, רבים מן הפנים שלנו היו גם כן עירומים, ובעיני אחדים מאיתנו נקבו דמעות. ופה מגיע השוס, אני זוכרת שהצטערתי שלא התנדבתי בעצמי, וקיניתי בהזדמנות שנפלה לידי אותו רופא להתקבל על ידי מישהו בצורה מוחלטת כל כך. מעולם לא חוויתי סוג כזה של קבלה. עכשיו זה מצד אחד, זה לתת מקום לזלזול הראשוני של, אני לא רוצה לדלג על זה, כי זה דברי טעם, זה מחשבות הגיוניות. יש טכניקה בטיפול. והאיכות הזו של תשומת הלב, היא גם לא מתפתחת בתוכנו בפעם אחת. כל הזמן זה ניקוי אחר ניקוי. זה באמת להתבונן בזה שיש מקום לכל מה שאדם עבר. ויש פה עוד נקודה, שגם כשאנחנו כנים, זה תמיד, זה בשכבות. אי אפשר כביכול להגיע לשכבה הכי נסתרת, לא משנה כמה כנים נהיה. זה הולך ומתגלה בעצמו בתוכנו. זה הולך ונחשף. ואם שכבה אחת לא מתקבלת בברכה, זה פשוט נעצר. וזה גם הסוד של האמון. שמה שהולך להיות, יתקבל בברכה. וכשיש את האמון הזה, למכה יש פה. היא יודעת מה לדבר. כי גם אם נראה לנו שבן אדם לא מתאר את באמת מה שהוא הרגיש, אם נהיה מספיק באותה קבלה מוחלטת, אז כמו שאמרה פה, תיפול מסכה אחת, או תיפול שכבה אחת, ותגיע עוד שכבה. ולכן, אי אפשר להאיץ במישהו להיות כנה. אי אפשר להאיץ במישהו לשתף. אפשר כן לתת לטעום אותה חוויה של קבלה מוחלטת ללא תנאי. ואז זה קורה. נסיים את הקטע. כל ימיי עבדתי קשה כדי להיות מספיק טובה. זה היה חוק הזהב שלי. שעל פיו החלטתי מה לקרוא, מה ללבוש, איך לבלות את הזמן, איפה לגור, ואפילו מה לומר. אפילו מספיק טובה לא היה מספיק טוב בשבילי. ביליתי את כל חיי בניסיון לעשות את עצמי מושלמת. אם נכון מה שרוג'רס אמר, השלמות אינה אלא הפרס שמקבלים הגרועים ביותר. זה לא כל כך לגמרי מובן המשפט, מקווה שלכם כן, אני עוד לא... נחזור שוב. השלמות אינה אלא הפרס שמקבלים הגרועים ביותר. אפשר אולי להבין את זה במובן של שלמות חיצונית, שבן אדם נורא מתאמץ בכל הפרמטרים החיצוניים, וזה בעצם בא על חשבון האי קבלה עצמית. זה לא שזה לא לעודד הצטיינות, שזה דבר מבורך מאוד, אבל לא הצטיינות תוך כדי דריסת האני הפנימי. כל מה שנחוץ לי זה פשוט להיות אנושית. הייתי אנושית, רק שכל חיי חששתי שיגלו זאת. רוג'רס הצביע על עקרון חכם ובסיסי מאוד של יחסי ריפוי. בלי קשר למומחיות שרכשנו, המתנה הגדולה ביותר שאנו מביאים לאדם הסובל היא השלמות שלנו. השלמות זה הכוונה היא האנושיות שלנו. המקום. ההקשבה היא כלי הריפוי העתיק ביותר ואולי גם החזק ביותר. פעמים רבות בעזרת איכות הקשבה שלנו, ולא בעזרת חוכמתנו המילים שלנו, אנו מסוגלים לחולל את השינויים העמוקים ביותר באנשים הסובבים אותנו. עכשיו, שלא תדעו איזה שינויים עמוקים אתם מחוללים בי בהקשבה שלכם. זה צריך זכות מיוחדת להיות מטופל על ידי קבוצה שלמה שמקשיבה. אבל זה גם כן, זה... דרכתי הרבה עד שלהשיג את התנאים האופטימליים האלו. אבל זה כוח. שזה גם בהקשר של קבוצה טיפולית, הפעמים זה יותר חזק מאשר אחד על אחד. כי זה ליהנות מקשב של קבוצה. זה כוח. ואם אדם רואה את זה כאין ברירה, אז הוא לא מתאפשר לו לעבור אחד על אחד, אז הוא בקבוצה. אבל העוצמה של קבוצה, אין לזה תחליף. אין לזה תחליף. ההקשבה שלנו, זה המשפט שדיבר לי, יוצרת מקלט לחלקים חסרי הבית אצל הזולת. לכל מה שנשאר דחוי, בלתי אהוב ולא מוערך על ידם ועל ידי זולתם. לכל מה שחבוי ונסתר. בתרבות שלנו, הנשמה והלב נשארים לעתים קרובות מדי חסרי בית. ההקשבה יוצרת שתיקה קדושה. כשאתה מקשיב בנדיבות למישהו, הוא מסוגל לשמוע את האמת שבתוכו לראשונה במקרים רבים. בשקט בהקשבה אתה יכול לפגוש את עצמך בכל אדם. בסופו של דבר, תהיה מסוגל לשמוע בכל אדם ומעבר לכל אדם את הבלתי נראה, אשר בשקט לעצמו ולך. אז פה, טוב, ניתן כמה שניות למילים הללו להדד בחלל החדר. עכשיו נקרא שוב את ה... מילים של רבי נחמן.
אפשר התייחסות ללא תנאי, חיובית ללא תנאי, אתה כלפי עצמך, ואז אתה מקבל את אותה עוצמה של המקשיב. זאת אומרת, אתה מדמיין כאילו יש מישהו. האם אפשר להגיע לדבר כזה?
קודם כל, אפשר. ואנחנו מכנים, ימים הקרות לזה קבלה עצמית. שבן אדם מקבל את עצמו עם כל החלקים שבתוכו. הוא לא דוחה אף חלק שבתוכו. גם דברים שהוא בעיניו ראוי לתקן או שליליים, אבל לא להתעלם מהם, זה חלק ממני. וככל שהקבלה עצמית, בעצם אתה לא יכול לתת את אותה קבלה לאחר, או החלה לאחר, אם אתה לא במקום הזה כלפי עצמך. זאת אומרת, אם יש בתוכך חלקים שאין להם מקום אצלך והם דחויים אצלך, אז זה יהיה חסר גם מול הזולת. רק הרעיון הוא שאנחנו לא מחכים לאיזו שלימות. אנחנו יכולים להתחיל מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו יכולים להתחיל בכנות שלנו, ברצון הטוב שלנו, בכל שיחת חברים שהוא. אבל זה הולך ומשתכלל, זה הולך ומעמיק. עכשיו נקרא את זה שוב, ועם זה בעזרת השם נחתום את השיעור. כי רפואות המכה היא על ידי כמה בחינות, דהיינו שלבים, שבתחילה צריכים שיפתח פי המכה. אחר כך צריך כוח המושך שימשוך ויוציא עליך ואדמים המקולקלים מתוך המכה. זה בעצם הזיכרונות, החוויות, הרגשות שנלוו לאותו אירוע שעד היום לא היה לו פה. וכוח המושך זה בעצם, אתם יודעים, פגשתם סתם הביטוי אדם מושך. אז כוח המושך, שבקשב שלי, בהכלה שלי, יש כוח המושך. זה כביכול למשוך, זה עידוד לדברים לצאת. אפשר לפעמים להשמיע רק מילה ואז, או לא משנה, זה שמילת קישור שמזמינה את הדברים עוד להישמע. אז זה השלב שני. שלב ראשון זה ההבנה שיפתח, צריכים שיפתח פי המכה. וזה כשאנחנו רואים שיש מולנו תנאים המתאימים. אחר כך צריך כוח המושך שימשוך ויוציא עליך והדמים המקולקלים מתוך המכה. שזה בעצם כל הרגשות שהצטברו, כל הזיכרונות סביב אותו עניין. שלא קיבלו פה. וכשמקבלים פה הם בעצם יוצאים ועולים לאוויר העולם. אחר כך צריכים להדיח כל הדמים כדי שלא יהיה בהם שום קלקול ואחירות. אפשר להגיד שאחר כך זה אולי לחזור להווה. כבר לחזור אל הטוב שקיים בהווה בחיים שלנו, נותנת לו תשומת לב. עכשיו תראו, לא מהשיעור הזה נהפוך למטפלים, כי אני עוד לא יודע לגמרי איך לתרגם כל דבר לסת הנפש, אבל עצם הרעיון, תן לך חכם ויחכם עוד. אז שלב ראשון זה שיפתח פי המכה. שלב שני מה הוא? כוח המושך שיוציא את כל הלכות האדמים. שלב שלישי, זה להדיח את הדמים, זאת אומרת, כאילו לנקות את השאריות או לעודד את הזרימה המחודשת של הדמים, שזה על ידי הטוב שקיים בהווה, הטוב שקיים מסביב. והשלב השלישי, הרביעי, זה לסגור פי המכה. שזה גם צריך מיומנות מיוחדת, אבל כדאי לדעת שזה קריטי באותה מידה שיפתח פי המכה. זאת לעשות לזה תיחום לאותו עיסוק בזה. עכשיו, גם אם אנחנו עוד לא יודעים מה להגיד על שזה, אבל לפעמים זה יכול להיות התיחום של הטיפול, שעוסקים בזה רק באותו מפגש, או בהתבודדות. אבל ללמוד עוד על העניין שיסגר פי המכה. ובאמת, אין עתינה יותר גדולה מזה. שאנחנו יכולים לתת למישהו, שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. במילים אחרות, חלקים בתוכי שאני דוחה, הוא הגדיר אותם שם, או היא הגדירה אותם, חלקים חסרי הבית אצל הזולת. וזה שלב, אמנם זה לא קורה מיד, לתת בית לחלקים שלא נתנו להם בית עד עתה. לא הכרנו בהם, לא שמענו אותם, והם שם. תראו, הדבר המדהים, שהמכה הרגשית, אין זמן ברגש, זה לא משנה אם זה היה לפני 30 שנה או 40 שנה, זה יושב, 50 שנה. זה יושב, וזה מפריע לתהלוכת הדמים. וגם לתת שיפותח פי המכה, זה לא חייב להיות באופן בומבסטי או דרמטי. יכול להיות כל פעם. כי כל פעם שאני חווה את אותו אמון, את אותה איכות תשומת הלב של הזולת, או שהזולת חווה את זה ממני, אז באופן טבעי משתחרר משהו יותר עמוק. אם אמא אמרה, היא הזכירה ביטוי, שאין לחטט בנפש. כי יכול לא לנסות לחפור בכוח במה שהיה. ההנחה שלה הייתה לא שזה לא חשוב. אלא כשיש את התנאים המתאימים, זה עולה לבד ובלי צורך לחטט. כשמתרחש האמון ויש את הביטחון שהתהליך יעלה יפה, הוא קורה. ולפעמים שאין את האמון, הוא לא קורה. יש גם תופעה שנקראת דיסוציאציה. שבן אדם, אין לו, הוא יודע שהוא עבר איזה סבב, ואין לו זיכרון של אותם אירועים. וזה חלק ממתנת הבורא, שזיכרונות שאין לנו יכולת להכיל אותם, לא נצליח לדלות אותם, גם אם אנחנו רוצים. ושנקרא לזה התת מודע, או הנשמה, או העל מודע, מזהים שהתנאים מתאימים, זה הולך ומתגלה. אפשר לשאול גם בהתבודדות, מי שעושה את זה, לשאול, מכתי היקרה, את רוצה לדבר? חברים יקרים, תודה להיותכם, תודה על הקשב. שנזכה לבנות את בנורת החסרונות, שנחזור לצייר, רב בזנסון, שהמורה שלי לכתבי רבי נחמן, שהוא צייר, זה העיסוק שלו, זה הפרנסה שלו. זה אמר לי פעם ציטוט שהוא ראה באיזה ספר, אבל הוא אימץ אותו. הוא אמר, כולנו ציירים, רק יש כאלו שהפסיקו. תחשבו כמה זה מדויק. יש פה מישהו שלא צייר בגן? כולנו ציירים. עכשיו בואו נברר מה גרם לנו להפסיק. היו ברוכים ושמחים, לילה טוב.